שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ. בנק ישראל פרסם היום דוח מיוחד שקובע כי הנגישות של החברה הערבית לשירותים פיננסיים מאוד נמוכה. אזרחים רבים נמנעים מצריכת שירותים כמו ביטוח ואשראי משלל סיבות, חלקן דתיות, חלקן פערי דיגיטציה וחלקן קשורות להיעדר ייצוג של ערבים בקרב עובדי הגופים הפיננסיים. הדוח עוסק בהכלה פיננסית, כלומר בנגישות, ביכולת לקבל שירותים פיננסיים במחירים סבירים, שזה המפתח ליציאה מעוני, לצמצום פערים ולצמצום כלכלה שחורה. יואב סופר מבנק ישראל, מרכז הצוות שכתב את הדוח, יהיה איתנו. אהוד אולמרט, אהוד ברק, יוחנן דנינו, הם רק חלק מרשימה של אנשי ציבור שנכנסו לעולמות הקנאביס בתפקידים בכירים, במה שנראה היה לרגע כמו הטרנד הכי חם בבורסה. מה הם עשו בבורסה? מיד השיקו את מדד מניות הקנאביס שמשקף את מה שקורה שם באותן חברות. אולם שנה וחצי לאחר השקת המדד שקרס ב-70% מאז שהוא שק, הבורסה החליטה לבטל אותו כי הוא לא מביא לה הרבה כבוד. יניב פגות, מנהל מחלקת המסחר, הנגזרים והמדדים בבורסה, יספר על התעשייה הזו. כמה רופאים מתמחים יש בישראל? ובמה הם מתמחים? שתי שאלות פשוטות לכאורה. אך משרד הבריאות לא יודע להשיב עליהן. המידע הזה מצוי רק בידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית. זה נשמע כמו עניין טכני, אבל זוהי פגיעה קשה ביכולת של משרד הבריאות לתכנן את העתיד ולוודא שאין חוסרים או עודפים ברופאים מתמחים. לכן משרד הבריאות מנסה לשנות את זה כעת כדי לחסל את העמימות ועוד כמה תופעות פסולות כמו פרוטקציה בקבלה להתמחות. רוני לינדר, כתבת הבריאות, תספר על כך. יאללה, מתחילים. שלום ליואב סופר.
שלום סמי.
איש בנק ישראל, אתה משמש כיועץ למשנה לנגיד בנק ישראל, ואתה מרכז של צוות שכתב דוח שמתפרסם היום, דוח שעוסק ב... הכלה פיננסית. מהי הכלה פיננסית? יצירת נגישות שווה לשירותים פיננסיים לכלל האוכלוסייה בעלויות סבירות, כך אתם כותבים. אין היום הכלה פיננסית? אין היום נגישות פיננסית לכלל האוכלוסיות?
אז האמת שהכלה פיננסית בישראל היא בעצם לא שונה מזו שבמדינות המפותחות כשאנחנו מסתכלים על החברה כולה, והיא הכלה פיננסית ברמה יחסית גבוהה, כיאה למדינה מפותחת עם מערכת פיננסית איתנה ושפרוסה היטב.
אז למה לכתוב דוח אם הכל טוב?
אוקיי. במדינות המפותחות, הדגש כשמדברים בהכלה פיננסית, עוסק בעצם באותן קבוצות באוכלוסייה שאליהם המערכת הפיננסית לא מצליחה להגיע מספיק טוב. ובדרך כלל מדובר במדינות דומות לישראל, בקבוצות מיעוטים, או באוכלוסיות עם מאפיינים תרבותיים מיוחדים, או באוכלוסיות מוחלשות אחרות. ובאמת הדוח שלנו מתמקד בעיקר בחברה הערבית, שהיא כידוע מיעוט בישראל, בחברה החרדית על המאפיינים הייחודיים שלה, וגם באוכלוסיות מוחלשות מקרב החברה הכללית.
שזה למשל מה? קשישים נגיד?
שזה למשל קשישים, וזה למשל פשוט אנשים ברמה סוציו-אקונומית מאוד נמוכה, שלפעמים אולי לא מצליחים לקבל את השירותים הפיננסיים באותה צורה שאני ואתה מצליחים לקבל אותם מכל מיני סיבות שבטח תכף נדבר.
כן, אז זה עוד. לפני שנדבר ממש על העניין עצמו, אני רוצה לשאול אותך, העובדה שחלק גדול מהשירותים הפיננסיים שניתנו בעבר בסניפים, עמדת בתור, הגיע תורך, אמרת מה אתה רוצה, אז חלק גדול מזה עבר לערוצים דיגיטליים, אם זה באינטרנט ובמובייל וכספומטים ומסופונים למיניהם, זה הפך את החיים של אותן אוכלוסיות לקשים יותר, לאותם, לערבים, לחרדים, לקשישים ולאנשים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות?
אני חושב שלחלקנו הגדול וגם בקרב האוכלוסיות האלו זה הפך את החיים לקלים יותר. יש הרבה מאוד חלקים גם בציבור הערבי, אפילו בציבור החרדי, שמצליחים לעשות שימוש באמצעים הדיגיטליים, כל אחד באופן המתאים לו דרך אגב. בציבור החרדי למשל, אנחנו רואים את האנשים עושים שימוש למשל ביישומים הטלפונים הפשוטים, שמתקשרים למשל למענה קולי, ואז הם יכולים לעשות את זה 24 שעות ביממה, לאו דווקא בשעות שהסניף פתוח. בכל זאת, בכל הקבוצות האוכלוסייה האלו, יש גם את אותם אנשים שלא מצליחים לעשות שימוש באמצעים האלו, ואז אנחנו באמת צריכים לוודא שהם לא נשארו מאחור. אגב, אתה דיברת קודם על קשישים, וזו באמת נקודה מעניינת. יש לנו תמיד את צורת המחשבה הזו, שאולי זה רק עניין של דור. וכשאני ואתה נהיה קשישים, כבר כולנו נהיה אוריינים בצורה דיגיטלית.
לא ממש, הרי בטח יצוצו עוד הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות שאני ואתה לא נצליח לאמץ, כי אנחנו נהיה קשישים ובקושי נראה בעיניים.
ויותר מזה, אני חושב שאנחנו גם רואים, אני למשל רואה את זה גם עם ההורים הפרטיים שלי, אנשים שהיו מאוד דיגיטליים ומאוד אוריינים, ותודה לאל ברמת הכנסה לא נמוכה, שעם הזמן פשוט היכולת בעצם לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים הולכת ופוחתת מסיבות שונות, והתפקיד שלנו זה בעצם לוודא שהמערכת הפיננסית מצליחה להיות תשתית חיונית לכל אזרח במדינה, ולתת את השירות לכל אזרח שצריך לקבל את השירותים השונים. כמובן, בהתאם לצרכים שלו ובהתאם למאפיינים שלו.
כן, אז רק צריך להגיד שאתם כותבים פה בדוח שלכם שהמשמעות של החלה פיננסית זה שהיא עשויה לסייע ביציאה מעוני, בצמצום אי השוויון, צמצום הכלכלה השחורה, לעודד הזדמנויות עסקיות ולקדם את הצמיחה הכלכלית. ובוא נעבור באמת קבוצה קבוצה. אז כשאתה מסתכל על הקבוצות שמנית, איזה מהן הכי סובלת בעצם מהיעדר הכלה פיננסית או נגישות טובה לשירותים פיננסיים הערבים?
מקרב קבוצות האוכלוסייה שאנחנו מצליחים לזהות אותם סטטיסטית, וזה דרך אגב אתגר. בדוח, מיד אני אענה לך לשאלה הזו, אבל בדוח אנחנו בעצם עשינו עבודת חריש סטטיסטי מאוד מאוד עמוק, וניסינו לזהות את אותם כיסים של חוסר הכלה פיננסית. לא עבדנו על נתונים פרטניים של אנשים ספציפיים, מסיבות של פרטיות, אלא הרזולוציה הכי נמוכה שהצלחנו להגיע אליה היא רזולוציה יישובית. ואז באמת קל לזהות את האזרחים הערבים ביישובים הערבים, קשה לזהות אותם ביישובים המעורבים, ודווקא הציבור הכללי שהוא מהחברה הכללית והוא ברמה כלכלית, סוציו-כלכלית נמוכה, הוא בעצם מפוזר ביישובים שונים בארץ ולכן קשה לנו לזהות אותו סטטיסטית. אבל בהחלט הנתונים אני חושב אומרים בצורה די ברורה שיש פער די מובהק בין האופן שבו המערכת הפיננסית מוגשת לציבור הכללי לעומת לציבור הערבי.
בכלל שפה? כלומר, העובדה שאתה, לא יודע, נלך לכספומט ואין שם מספיק בשפה ערבית?
דווקא הכספומטים, אגב, לפחות הבנקאים, הם מונגשים בשפה הערבית, ואנחנו כן באמת רואים שהציבור הערבי עושה יותר שימוש, למשל במכשירים האוטומטיים בסניפים, שהם כן בערבית, לעומת בו אפליקציות למשל שהן לא נגישות בערבית.
ואתם לא מחייבים את הבנקים לתת שירותים נגיד באפליקציות, אפליקציה של הבנק בשפה הערבית?
אז נכון להיום אם אתה תבדוק אגב לא רק את הבנקים, גם את חברות הביטוח, חברות כרטיסי אשראי וגופי החיסכון, מרביתם הגדול, האתרים שלהם והאפליקציות שלהם לא נגישים בשפה הערבית. אגב זה לא סוגיה פשוטה. כשבאים וחושבים איזה תכנים צריך לתרגם ואיזה תכנים צריך לא לתרגם. אני ואתה נסכים שכשאנחנו למשל מקבלים איזשהו, חותמים על איזשהו הסכם הלוואה, כן, של 50 עמודים, והבנק אומר לנו תחתום פה ותחתום פה, לא אני ולא אתה קוראים את כל ההסכם הזה, ולכן יכול להיות שהמשאבים שיהיו כרוכים בלתרגם אותו לערבית, הם לא כדאיים.
אתה אומר, אם ממילא אף אחד לא קורא את האותיות הקטנות, אז בשביל מה לתרגם את זה?
יכול להיות, אבל מצד שני, אנחנו כן דיברנו על זה וגם המלצנו לרגולטורים לבוא ולזהות ביחד עם הגופים הפיננסיים מהם אותם דפים שהם ברמת קריאות מאוד מאוד גבוהה, שהרבה מאוד אנשים משתמשים בהם וצריכים להגיע אליהם, ואת הדפים האלה כן לתרגם. אנחנו מאמינים שזה יהיה ווין 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 בעצם לכולנו, מכיוון שבסופו של דבר זה ברור לי ולך, כשאנחנו באים לעשות פעולת תשלום או כל פעולה פיננסית, אנחנו רוצים לדעת ולהבין בדיוק מה אנחנו עושים.
כן, אגב, אתם כותבים פה בדוח שאתם מצאתם שבחברה הערבית יש אזרחים שממש נמנעים מצריכה של מוצרים פיננסיים, מכמה סיבות שאתם עונים פה, חלק למשל מהעובדה שאין מספיק ייצוג של אנשים מהחברה הערבית בקרב עובדי הגופים הפיננסיים, כלומר אתה יכול להגיע לחברת ביטוח או לסוכן ביטוח או לבנק ולראות שם רק יהודים, הסיבה השנייה זה פערי דיגיטציה, והסיבה השלישית שאתה אומר שחלק מהמוצרים לא תואמים את דרישות דת האסלאם, אתה יכול לפרט?
אוקיי, אז נתחיל אולי באמת מהנקודה האחרונה. זה באמת נושא שאני לא הכרתי אותו באופן אישי לפני שנכנסנו לעבודה על הדוח הזה. במדינות אסלאמיות יש עולם שלם שנקרא בנקאות אסלאמית או בנקאות לפי השריעה, שמתנהלת לפי כל מיני דרישות של הדת המוסלמית. אגב, גם בדת היהודית יש כל מיני דרישות כאלה, ואנחנו יודעים שהמערכת הפיננסית בישראל התאימה את עצמה לדרישות האלה, נושא למשל שנקרא היתר עסקה.
כן, נשך, ריבית וכו', כן.
ויש מדינות שבהן כל הנושא של הבנקאות האסלאמית כאמור מאוד מפותחת, כולל הרגולציה, בעצם היכולת להתאים את הבנקאות האסלאמית, את הבנקאות לדרישות האסלאמיות, מצריכה לפעמים גם התאמות רגולטוריות די משמעותיות. ואחד הדברים שאנחנו באמת באנו והמלצנו, אנחנו שמענו מגופים בשטח, מגופים עסקיים, שבאו ורצו למשל לעשות שיתופי פעולה פיננסיים עם גופים פיננסיים, ואמרו להם, אנחנו רוצים למשל לעשות מיזם לליסינג של מכוניות לפי דרישות השריעה, ובא בעצם הגוף הפיננסי ואמר, אני מתנצל, זה לא תואם את הרגולציה. ולכן מה שאנחנו מציעים פה זה מין סוג של סנדבוקס כזה, שאנחנו בעצם קוראים לגופים הפיננסיים ביחד עם הגופים העסקיים, לבוא אלינו הרגולטורים, מי שלא יהיה הרגולטור הרלוונטי, להציג לנו בעצם את היזמים, את המיזמים האלה, ולנסות לחשוב ביחד איך אפשר לפתור את החסם הזה. זה חסם שרלוונטי כנראה לחלק מהאוכלוסייה הערבית בישראל, לא לכולה, אבל זה בהחלט גם, אני חושב, צורה שבאה ואומרת לציבור הערבי, המערכת הפיננסית והמערכת הרגולטורית רוצה לחשוב גם עליך.
כן.
בין אם זה בנושא של השפה, בין אם זה בנושא של הדת, ואתה הזכרת קודם את הנושא של הגיוון התעסוקתי. כשאני ואתה נכנסים לסניף בנק, סמי, אנחנו רואים שם אנשים שאנחנו מצליחים להזדהות איתם. הם חלק מקבוצת האוכלוסייה שלנו, חלק מקבוצת היחוס שלנו, וקל לנו לתת אמון באנשים מהסוג כזה. יש מחקרים בארצות הברית למשל שהראו שכאשר לקוח שהוא למשל מהקהילה ההיספנית נכנס לסניף בנק שהוא כל העובדים בו הם מהקהילה הכללית, אז המכונות שלו בעצם לקבל שירות בסניף הזה הולכת ופוחתת. גיוון תעסיקותי זה נושא שהוא חשוב בכל הקשר, בוודאי גם במערכת הפיננסית שבה המרכיב של האמון הוא מאוד חשוב.
אני רוצה לגעת רגע בעניין של החברה החרדית. אתה אומר שבחברה החרדית, הדוח אומר, קיימת העדפת מזומן על פני שימוש באמצעי תשלום מתקדמים, וישנם פערי דיגיטציה שפוגעים ברווחה. מה זה אומר? אנחנו בעולמות של כלכלה שחורה, ובכלל הם מעדיפים להימצא מחוץ לעולם הזה של החלה פיננסית?
אז בוא, זה לא סוד, כן, כולנו יודעים שבישראל יש תרבות די חזקה של תשלום במזומן לקבלת שירותים שונים, והמניע פה של העלמת מס הוא מניע ברור. אבל יש גם מניעים נוספים, לפעמים יש אנשים שלמשל לא מרגישים מספיק בטוחים עם אמצעי התשלום המתקדמים, לא מרגישים בטוחים בכרטיס אשראי, מפחדים אולי שהוא יאבדו את הכרטיס, יאבדו את המספר או משהו כזה, ולכן אנחנו צריכים לסייע להם שני דברים. א', להבין שכדאי להם לעשות שימוש באמצעי התשלום, מכיוון שכאשר אתה עושה שימוש באמצעי תשלום מתקדם, זה בעצם שער הכניסה שלך לשירותים נוספים מהמערכת הפיננסית. כשהבנק שלך רואה גם את ההוצאות שלך וגם את ההכנסות שלך, הוא יודע יותר טוב להציע לך אשראי, הוא יודע יותר טוב להציע לך הצעות ערך אחרות.
ובעניין הזה אני חייב באמת לקראת סיום, צוות שלכם מצא שאוכלוסיות מוחלשות מכל קבוצות האוכלוסייה, עלולות להימצא בסיכון לדחיפת אשראי מצד גורמים שעלולים לנצל את חוסר האוריינות הפיננסית שלהם. כלומר שבעצם בנקים או גופים חוץ-בנקאים ידחפו להם הלוואות. כשאתה אומר עלול, זה בפוטנציה, או שאתם רואים שזה קורה, שדוחפים לאוכלוסייה הזאת הרבה מאוד אשראי?
קודם כל, אני חושב שפה חשוב לייצר הבחנה בין הגופים המפוקחים, בין עם הבנקים ובין עם נותני האשראי החוץ-בנקאי המפוקחים, שעל פי רוב פועלים לפי כללי הרגולציה, ושם לא בהכרח ממוקד את הבעיה. הנושא הזה עלה באמת בשיחות שעשינו עם גורמי מגזר שלישי, שבעצם קרובים לאותם קבוצות אוכלוסייה מוחלשות, שבעצם דיברו על דחיפת אשראי של גופי אשראי, נותני אשראי לא מפוקחים, כן? אני ואתה מכירים את ה-SMS'ים האלה שאנחנו מקבלים עם כל מיני הצעות למפתות לקבלת אשראי מגופים לא מפוקחים, וזה בהחלט נושא שחשוב לתת את הדעת עליו ולוודא שהכללים נשמרים גם אצל הגופים המפוקחים, ושגופים לא מפוקחים לא יכולים להציע הצעות כאלו לאזרחים, ובטח לא בצורה נצלנית.
יפה, אז ממש לסיום, אוקיי, אז אחרי שמפינו וזיהינו והגדרנו את כל שלל הבעיות, שניים, שלושה צעדים שחייבים לעשות כדי לסגור את הפערים האלה?
נושא אחד מאוד משמעותי הוא באמת נושא החינוך הפיננסי. אנחנו מציעים פה לראשונה בעצם אחריות כוללת על חינוך פיננסי אצל גורם אחד במדינת ישראל, רשות שוק ההון. זה לא לראשונה, אבל זה לראשונה שהדבר הזה יקרה. ביחד עם כל הרגולטורים האחרים ועם משרד החינוך, לייצר איזושהי ראייה כוללת לנושא הזה, זה גם יכול לתת מענה לדבר האחרון שדיברנו עליו קודם, כן, לדחיפת אשראי. כי אני ואתה יודעים שה-SMS הזה לא מגיע מגורם אחראי, ואנחנו פשוט מוחקים אותו, וכל אחד צריך לדעת את זה. נושא משמעותי נוסף שאנחנו מדברים עליו, זה נושא המשכנתאות בחברה הערבית. אנחנו בעצם המלצנו ובנינו איזושהי תוכנית למתן ערבויות, למתן אשראי בנקאי במשכנתאות בחברה הערבית, על מנת שהמדינה תיקח בחלק מהסיכון שקיים במתן אשראי לנכסים שיש בעיה עם הרישום שלהם. התוכנית המפורטת שגיבשנו פה בעצם הועברה לחשב הכללי במשרד האוצר, שצוות נוסף ברשותו עוסק היום בדיוק בנושא הזה. המשכנתאות זה לא רק משכנתאות כשלעצמם, שמישהו לא מקבל משכנתה, זה אומר שהוא גם צריך לחסוך בצורות אחרות, זה אומר שהוא כנראה ישלם במזומן על הבית שלו ולא בדרך אחרת, זה אומר שאולי הוא פונה לקבל אשראי מאותם גופים לא מורשים, מכיוון שהוא רוצה להצליח לבנות את הבית. ולכן זה גם נושא שאנחנו חושבים שמאוד חשוב לתת לו פתרון, גם אם בטווח הארוך הפתרון יינתן באמצעות הסדרת הרישום של נכסי הנדלן בחברה הערבית.
יפה. אז כל הכבוד על הדוח הזה, מקווה שבאמת יצא ממנו משהו, שהוא לא יעלה אבק באיזה מגירה, ובעוד 10 שנים נדבר עליו ונגיד שלא קרה כלום.
יש לצוות הזה הרבה מאוד שותפים, שני יושבי ראש, גם ממשרד המשפטים וגם מבנק ישראל, וכל הרגולטורים והגופים הפיננסיים הרלוונטיים, ולכן אני אופטימי שלפחות חלק גדול מהמלצות אכן ייושם.
יפה. תודה רבה, יואב סופר.
תודה, סמי.
בבורסה הישראלית יש הרבה מאוד טרנדים ומגמות ואופנות ודברים באים ודברים הולכים, ואחד הטרנדים אולי הכי גדולים בשנים האחרונות היה טרנד הקנאביס. הרבה מאוד חברות קנאביס הוקמו, הרבה מאוד סלבס, ביטחוניסטים ואנשים מהממשלה לשעבר כמו אולמרט ואהוד ברק ויוחנן דנינו ואחרים הצטרפו לטרנד הזה, וגם הבורסה הלכה עם הטרנד הזה, ואפילו פיתחה מדד מיוחד, מדד של מניות הקנאביס, אבל אחרי שנה וחצי היא מחליטה לבטל אותו. ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם יניב פגות. שלום.
שלום וברכה.
מנהל מחלקת המסחר, הנגזרים והמדדים בבורסה. אז קודם כל, למה החלטתם בכלל לייצר מדד כזה?
טוב, אנחנו כבורסה רצינו לבטא את הסקטור הזה בצורה טובה, שאנשים יוכלו לדעת מה עושות מניות הקנאביס בבורסה. כשעל ציר הזמן, אם הסקטור הזה היה גדל ומתפתח כמו שכולם קיוו, אז היה אפשר גם להנפיק קרנות סל שעוקבות אחר המדד הזה. צערנו, זה לא המצב. הסקטור לא פרח כפי שהיינו רוצים. והתוצאה היא מספר החברות שרלוונטיות למדד ירד בצורה משמעותית. אם התחלנו עם 9 חברות, היום אנחנו עם 5 חברות, שאחת מהן מאוד גדולה. המשקל שלה התיאורטי במדד, אם היינו מושים חשב אותו, היה כמעט 80%.
אנחנו מדברים על איזה חברה?
אנחנו מדברים על חברת אינטרקיור, שהיא החברה היותר גדולה מתוך 5 שרלוונטיות למדד.
שמי שמשמש כיושב ראש החברה זה אהוד ברק.
אכן. אז אין מדד בעולם שבו יש חברה אחת שהיא 80%, זה לא מדד. ולכן, בלית ברירה, היינו צריכים להפסיק לחשב את המדד הזה.
כן, ולמה באמת נעלמו כמה חברות קנאביס? מה קרה להן?
אז קודם כל, חלקם עדיין בבורסה, אבל שווי החזקות הציבור שלהם ירד מתחת ל-20 מיליון שקלים, שזה תנאי על מנת להיחלל במדד. כי בסופו של דבר, כדי שיהיה אפשר לעקוב אחרי מדד, צריך שהציבור יחזיק במניות, איזשהו סכום מינימלי. אז החברות האלו, השווי שלהם ירד בצורה משמעותית, ואז החזקות הציבור גם הם נשחקו, וחברות אחרות או שהתמזגו או שהפסיקו לפעול. אז אני חושב שבשורה התחתונה התחלנו עם יוניברס מאוד מאוד קטן של 9 חברות, ולמעשה מצאנו את עצמנו אחרי תקופה לא ארוכה עם היצע קטן של חברות, ולא מספק כדי לתחזק מדד שהמשקיעים יוכלו לראות בו באמת מה שנקרא מדד יחס לתעשייה שנקראת תעשיית הקנאביס המקומית.
אז זהו, זה העניין. יכול להיות שגם אתם כבורסה נסחפתם אחר הטרנד הזה ואמרתם זה מה שהם רוצים, זה מה שניתן להם ובואו נמסד מדד. והשאלה אם לא טעיתם בעובדה שכאילו הצטרפתם להייפ הזה במקום מה שנקרא לחכות, לראות איך השוק הזה מתפתח, לראות שזה לא איזה טרנד חולף, לראות שיש שם בשר בהרבה מאוד חברות, ולא רק בחברה אחת, אולי טיפה יותר.
לא, המצב בהתחלה היה שונה. המצב בהתחלה היה שהיה לנו מספר חברות שהשווי, שההחזקות של המדד היו סדר גודל של 15% עם שוויים די דומים, אבל אני רוצה להזכיר לכל מי שמקשיב פה לפודקאסט הזה, כלל מאוד חשוב בהתנהלות של מדדי הבורסה. אנחנו לא מאפשרים להנפיק מוצר שעוקב אחרי המדד, אם החזקות הציבור במדד יורד מתחת ל5 מיליארד שקל. כשאנחנו הנפקנו את המדד היו 700 מיליון שקל, כלומר בהגדרה אי אפשר היה לעקוב אחרי המדד הזה, כי אנחנו פשוט לא מאשרים כאשר המדד לא מספיק מפוזר. היום החזקות הציבור הם בניטרול אותה אינטרקיור הם סדר גודל של 120 מיליון שקל. למעשה הם התקפצו עד כדי כך שלא היה ניתן לתחזק את המדד הזה. המדד הזה אמור לשרת עדיין לא קרנות סל, כי שם אנחנו כבורסה עושים את זה, אלא היכולת של מנהלי השקעות שעוקבים אחרי התחום בישראל ורוצים לראות מה עשו מניות הקנה בישראל, איזשהו מדד שמאפשר להם את הבנצ'מרק שלהם לאותו מקום. אבל מרגע שהמדד הזה הוא כבר לא מפוזר ולא מייצר תמונה כמו שצריך, אז אי אפשר לתחזק אותו, והוא לא ראוי לתחזוקה.
כן, תגיד לי, מה אתה חושב באמת על תעשייה כזו שאיכשהו משכה אליה הרבה מאוד שמות? בדרך כלל זה לא קורה, בענפים מאוד מקצועיים זה לא קורה, אבל פה אנחנו ראינו את אהוד ברק ואת אולמרט ואת יוחנן דנינו ואת מפקד חיל האוויר לשעבר, עידו נחושתן, ונדמה לי שאפילו היה איזה רגע שגם הילד שקד, בזמן שהיא ככה לא נבחרה לכנסת, פלירטטה עם איזשהו תפקיד באחת מחברות הקנאביס. מה הופך את התעשייה הזאת לכזה מגנט לסלבס?
אני חושב שזה התעשייה הספציפית הזאת הופכת את העניין למגנט לסלבים. נכון שיש פה איזושהי הצטברות של שמות. אני חושב שזה האמונה באפסייד מאוד משמעותי של תחום מסוים. הקנאביס עצמו היה תחום שלמעשה היה ערך מוסף בו, נניח ביכולת לעבוד מול השלטונות, מול הנושא הזה של היושרה, הנושא הזה של היכולת לייצא ולפתוח שווקים. שמות האלו שהזכרת, כנראה שמי שהעסיק אותם או מי ששילם להם, האמין שיש להם ערך מוסף בחוליות האלו. אבל אם ניקח נגיד את ארצות הברית, ונסתכל על העולם של הספאקים, שזו תעשייה ענקית וגדולה, גם שם נראה מגה סלב, שבעצם הקשר בינם הישיר לבין העסק הוא נמוך, אבל בעלי המניות מאמינים שיש להם איזשהו ערך מוסף בקידום של אותו פלטפורמה בורסאית. משקיעים צריכים להבחין ובזמן אמת, להבדיל בין אנשים שבאמת יכולים לעזור לעסק, לבין אנשים שהם הרבה פעמים מה שנקרא קישוט.
כן, אז זהו, אז בוא ננסח עבור מי שמתעניין ורוצה להשקיע, איזשהו אולי כלל וחצי מתוך האירוע הזה של חברות הקנאביס, איך לזהות טרנד בעייתי. אז באמת אולי כשהולכים על אנשים שהם סלבס, אנשים שהם פרופיל גבוה, ושתיים, כשהבורסה מאוד ממהרת לתת להם, לחברות האלה, מדד מיוחד משלהן. יכול להיות שכולם פה רוכבים על איזשהו הייפ, כי בסך הכל כשאתה מסתכל על זה ואתה רואה שהמדד הזה בשנה וחצי צנח ב-70%, אז אי אפשר שלא לחשוב שיש פה איזה תעשיית בלוף.
תראה, אני אומר עוד פעם, אני חושב שלא מהר, אני חושב שעשינו את זה, את המדד עצמו, כמה, 3 או 4 שנים אחרי שהאסט קלאס הזה כבר היה קיים בבורסה, הגענו ל-9-10 חברות, אז בהחלט בנקודת זמן הזאת זה היה נראה סביר, אף אחד לא נביא ולא יודע, ולהגיד שבסופו של יום העסק הזה לא ימריא כפי שהאמינו, כי היו לנו גם דוגמאות אחרות, כמו מדד הקלינטק, ששם העסק גדל, הצטרפו חברות, והעסק בהחלט הפך להיות מה שנקרא עסק אמיתי ומעניין, אבל בסופו של דבר אין תחליף למודל עסקי, אין תחליף למספרים, לרווחיות, ולמעשה אם הדבר הזה חסר צריך להיות הרבה יותר זהירים. החברות האלו הן חברות סוג של סטארט-אפים, והיה צריך לראות שבאמת הסטארט-אפ הזה יש לו התכנות. בוא נגיד ככה, זה בהגדרה זה תחום שהוא בסיכון גבוה. אני חושב שאף אחד אחר לא גם מי שהשקיע בניירות האלו הבין שזה חברות בסיכון גבוה. אנחנו כבורסה פלטפורמת רישום ומסחר אכסניה לכל החברות האלו, אלו חברות לגיטימיות מבחינתנו, ומי שצריך את העבודה זה הגופים המוסדיים שמשקיעים בחברות האלו, מנתחים אותם, והם באמת אלו שהשקיעו בחברות האלו, לא הציבור הרחב, כאילו היה המדד. ואם אנחנו מסתכלים על הסקטור בעולם, תסתכל על מדד, על המדד קנאביס של סולאקטיב בשנה האחרונה, אתה תראה את אותה התרסקות מה שנקרא גדולה, כלומר הסקטור בישראל לא היה מנותק מההתנהגות של הסקטור בחול, וחברות המדדים הגדולות בעולם הנפיקו מדדים על מדד הקנאביס, וגם הבורסה בתל אביב עשתה את זה. רק כשאנחנו נשארנו עם סקטור שהוא בעצם בלי חברות, אי אפשר לחשב מדד, קיבלנו את ההחלטה הזאת, אני חושב שהיא מתבקשת, אתה לא היית רוצה מדד עם חברה אחת ועוד כמה שיריות.
ברור. אז רגע, אז אם מדברים באמת על טרנדים כאלה, אז ידענו כמה טרנדים בעשור, עשור וחצי האחרונים, היה טרנד של חברות של חברות נדלן מחול שבאות ומשקיעות כאן, גם זה לא נגמר מי יודע מה, היה את הטרנד של חברות האנרגיה הסולארית, עכשיו היה את הטרנד של הקנאביס, איפה אתה מזהה את הטרנד הבא של ככה הצטברות של חברות מאיזשהו סקטור, אבל שכדאי להסתכל על זה בזהירות?
תראה, אני חושב שבסך הכל בתל אביב, גם בגלל הרגולטור וגם בגלל האופי של המשקיעים, יש פה איזושהי שמרנות מובנית. אני אזכיר לך שפה בישראל, נניח אם תיקח את כל העולמות של הקריפטו, אז נכון להיום אין לנו אישור להנפיק לא תעודות צהל ולא קרנות צהל ולא מדדים רלוונטיים שעוקבים אחרי העולמות של הקריפטו. למעשה יש פה רגולציה, אני הייתי אומר, מאוד מאוד מגוננת, זאת אנשים יפסידו הרבה מאוד כסף, אבל לא בישראל, במקומות אחרים בהקשר הזה.
אגב, מאוד... אם לא הייתה נפילה בחודשים האחרונים, יכול להיות שכן, כן היה בקרוב, אתה יודע, איזה טרנד של חברות קריפטו שנסחרות ומדדים וכו'.
כן, אבל אצלנו הרגולטור הרבה יותר קשוח בכל מה שקשור לסוגיות האלו, ועובדה היא שאפילו על הביטקוין אין פה קרן סל ואין פה יכולת לחשף למשקיעים, ואז בסופו של יום זה לא שהם לא נחשפים לביטקוין, נחשפים על זה, מה שנקרא, באמצעות מכשירים מעבר לים וחוזים. אז למעשה הרבה מאוד טרנדים, בגלל רגולציה מגוננת, חוסכים על השוק המקומי. גם מבנה החברות בישראל בסופו של דבר, אין פה גיוון סקטוריאלי כל כך עמוק שמאפשר לך בסופו של יום לייצר הרבה מאוד סקטורים, הרבה מאוד חברות שונות אחת מהשנייה. אני אקח את הרכב החשמלי למשל, אוקיי? שהיה פה, היה טרנד מאוד מאוד חזק בעולם בשנים קודמות, וקמו הרבה מאוד מכשירים מקומיים שמשקיעים באותה ברכב החשמלי. לנו אין את המגוון של החברות האלו כדי לייצר את החשיפה. הבורסה בתל אביב, לשמחתנו ולצערנו, היא יחסית מאוד, נקרא לזה, שמרנית בהרכב הסקטוריאלי שלה. יש לנו, אם ניקח על תל אביב, תל אביב 125, כל שקל רביעי יושב במניות בנקים, עוד 20% בערך במניות נדלן, בעיקר נדלן מניב. חברות כמו, יש קצת פארמה וטכנולוגיה, אבל טכנולוגיה, לא טכנולוגיה בתמחורים מופרכים, אלא אתה יודע, מטריק זה טכנולוגיה, נייס זה טכנולוגיה. אין לנו פה חברות חלום מאוד מאוד גדולות בשוק המקומי, וזה גם הסיבה שהמדד בתל אביב, אני יודע, אנחנו מדברים על נפילות וקטסטרופות, שכולם יסתכלו וישאלו את עצמם מה ירד השנה תל אביב 125 מתחילת שנה. אם אני לא טועה, לא הייתי מזמן מול המסך, אולי יומיים, שלושה, אם אני לא טועה, זה 3-4% מתחילת שנה, שאנחנו מדברים על מיתון עולמי ועליית ריביות ומשברים, ונסדק ירד 25%, אולי 30%, ו-S&P ירד 17-16%, ותל אביב כמעט לא ירד. זה לא נס, זה לא סתם, זה בגלל ההרכב הסקטוריאלי של המדד, כמובן המקרו פה בתוך האירוע הזה.
טוב, אז נותר בעצם רק לברך על זה שניקיתם את הבורסה ממדד שהוא כבר באמת לא רלוונטי, והוא לא נותן יותר מדי. יפה. בסדר גמור. יניב פגות, תודה רבה לך.
תודה.
שלום לרוני לינדר.
היי סמי.
נגיד שאני עובד במשרד הבריאות, ואני מקבל הרבה מאוד תלונות שאנשים לא מצליחים להשיג תור ללא יודע מה, לאורתופד לצורך העניין, ואז הם באים ואומרים, רגע, 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 בוא נסתכל קצת קדימה. כמה אנשים עושים עכשיו התמחות באורתופדיה? אבקשך בתור כתבת בריאות לתת לי את התשובה הפשוטה, כמה אנשים מתמחים באורתופדיה?
אז לא תאמין, אפילו למשרד הבריאות, הרגולטור הגדול של מערכת הבריאות, אין את המידע הזה. אין את המידע המאוד מאוד בסיסי הזה על כמה אנשים כרגע עושים התמחות, מתי הם צפויים לסיים את ההתמחות, מתי הם התחילו את ההתמחות, כמה תקנים פתוחים ולא מאוישים של מתמחים יש, ועוד ועוד. בעצם כל הפרטים על עולם ההתמחויות לא נמצאים בידי משרד הבריאות.
איפה הם כן נמצאים?
הם נמצאים בידי ההסתדרות הרפואית, המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית, שאחראית על כל תחום ההתמחויות, ובעצם היא חולשת על שתי הרגליים, גם על התוכן של ההתמחות, שזה בעצם כל הסילבוס של ההתמחות והבחינות וכו', וגם בעצם על מפת ההתמחויות. הם מחזיקים את המידע על איפה המתמחים, באיזה שלב הם בהתמחות וכו'.
אז מה הבעיה שמישהו ממשרד הבריאות יסמס למישהו מההסתדרות הרפואית למועצה המדעית הזו, ויגיד לו, עשה לי טובה, שלח לי את הקובץ עם כל הרשימות של המתמחים, איפה המתמחים וכו'.
אז מסתבר שזאת בעיה, ומסתבר שגם המידע הזה הוא איזשהו נכס שיש עליו איזשהו מאבק. משרד הבריאות בעצם בשנים האחרונות מנסה לעשות תכנון. להתחיל לעשות תכנון יותר מסודר. זה קצת אבסורד, זה מצחיק שאנחנו אומרים את זה עכשיו, אנחנו בשנת 2022, ורק עכשיו אנחנו מדברים על מושגים של תכנון. אבל בעצם, בוא תסתכל מה משרד הבריאות לא יודע. הוא לא יודע למשל כמה ישראלים לומדים רפואה בחול. אם הוא לא יודע כמה ישראלים לומדים רפואה בחול, כי הם בעצם לא נרשמים בשום מקום, פשוט יוצאים ללמוד, ואז הוא בעצם לומד על קיומם רק כשהם חוזרים.
זה עוד מלא, כי באמת זה בחול, כל אחד עושה מה שבא לו, אבל נתונים שקיימים על מתמחים בישראל, שנמצאים כבר באיזשהו מקום מסוים, ושכל מה שנדרש זה ללחוץ על כפתור ולהעביר את הקובץ הזה.
אבל בעצם יש פה גם איזה מאבק כוחות, מסתבר.
על מה?
אני רק רוצה לתקן אותך.
איזה מחזק את הכוח של הסתדרות הרפואית.
אני רק רוצה לתקן אותך שזה לא מילא, זה שאנחנו לא יודעים כמה ישראלים לומדים רפואה בחול, מדוע? מכיוון ש-60% בהרבה מאות שנים אחרונות, 60% מהרופאים החדשים בישראל הם בעצם ישראלים שלמדו בחול. ויש גם הבדלים בין ישראלים שלומדים בחול. יש ישראלים שלומדים בחול במדינות באיכות יותר נמוכה, הרבה אוניברסיטאות ומדינות באיכות יותר נמוכה, שהן בעצם גם נפסלות עכשיו במסגרת רפורמת יציב. ויש ישראלים שלומדים באוניברסיטאות שמאושרות, ואותם אנחנו מאוד מאוד צריכים, ואנחנו בעצם תלויים בהם לחלוטין, 60%, ואנחנו לא יודעים. לא, אין לנו מושג מה זרם הרופאים שעומד לחזור אלינו.
אי אפשר לבוא ולהגיד, מדי שנה מגיעים לפה X רופאים, אז זה פחות בדיעבד, יותר המספר.
לא, זה רק ידיעה בדיעבד, ודווקא עכשיו, אחרי הרפורמה הזאת שדיברתי עליה, אנחנו ממש בסימן שאלה מוחלט לגבי כמה רופאים ייכנסו, כי אנחנו לא יודעים כמה לומדים שם. עכשיו הייתה מלחמה באוקראינה, אז כל הסטודנטים הישראלים באוקראינה בעצם חזרו לארץ או הפסיקו ללמוד שם. אנחנו לא יודעים כמה מהם עברו ללמוד במדינות אחרות, כמה חזרו לארץ. אפלה מוחלטת. לך תתכנן ככה מערכת בריאות. ואם חוזרים להתמחויות, אז יש פה המון המון אספקטים, כלומר שאנחנו, למשל, בוא ניקח את זה מעבר למספרים ולשלבים וכולי. בוא ניקח את זה לאיך בעצם מתקבלים להתמחות. כיום בישראל, זה, המצב הוא לא טוב. בלשון המטה.
זה הרבה פעמים... קומבינות, פרוטקציות,
הרבה פעמים זה עובד מפה לאוזן, זה לא בצורה מסודרת, אין בעצם לא מתפרסם, אין איזה יום אחד רשמי שמתפרסם לציבור, אלה מקומות ההתמחות שעומדים להיפתח בתאריכים אלה, ואלה בואו הגישו מועמדותכם. זה מאוד לא מסודר, באמת צריך לברר ולדעת, והסיפורים של מועמדים הם סיפורים קשים, שלפעמים מחכים שנה ושנתיים ולא יודעים, ומברים. חלקם הולכים לעבוד בהתנדבות.
כן, אבל כדי שיכירו אותם. למה צריך את מעטה הסודיות הזה שהמועצה הזו שומרת על זה כל כך? איזה כוח זה בדיוק נותן לה? שמה? שהיא מקרבת אנשים שבא לה או אנשים שלא בא לה?
אני לא רוצה לצאת באשמות, אבל זה היה המצב עד היום. והשינוי הוא שבעצם משרד הבריאות יצא בתקנות שיחייבו. דבר נורא נורא פשוט, כל אדם שמתחיל התמחות יצטרך לדווח לא רק למועצה המדעית על זה שהוא פתח פנקס התמחות קוראים לזה, אלא גם לדווח למשרד הבריאות. אגב, משרד הבריאות גם לא יודע איך הם מתחלקים בארץ, איפה הם נמצאים, מה הדמוגרפיה שלהם, מאיפה הם בארץ, המתמחים האלה, שאנחנו יודעים שזה נתון מאוד חשוב, כי
יש מחסור בדרך כלל בפריפריה,
כן. נכון, יש המון המון נעלמים שעכשיו ידעו, וזה בעצם הקומה הראשונה של מה שרוצים במשרד הבריאות לעשות בשלב הבא, וזה בעצם קצת ללכת לכיוון המערב, מדינות אחרות במערב של איזושהי הסדרה של באמת של הקבלה להתמחות. כי בניגוד לכאוס שתיארתי קודם, שבאמת אין פה באמת מידע מה נפתח, מה נפתח, הרבה פעמים קשרים יעזרו לך לדעת וכולי. יש מדינות, כמו למשל ארצות הברית, או דוגמה אפילו יותר קיצונית הספרד, שזה הכל באמת בתהליך מאוד מאוד מוסדר, שאתה ממש, שאנשים מדורגים לפי הציונים שהם מקבלים, ובתי חולים גם נותנים ציונים, ויש איזה מודל ממוחשב שעושה ביניהם מאצ'ינג. זה הרבה, כל הגורם האנושי, הוא הרבה פחות דומיננטי, ולכן גם יש הרבה פחות מקום ל...
אז יכול להיות שהיום בעצם לא יש מקום, כלומר, קוראים הרבה מאוד מקרים שאנשים הולכים להתמחות, למרות שהם לא האנשים הכי מתאימים לזה, ויכול להיות שמתאימה להם התמחות אחרת?
אי אפשר להסתכל על זה מלמה. אני לא חושבת שמישהו מעלה על דעתו שיבוא יום ויגידו לך, סמי, סיימת עכשיו סטאז', אנחנו צריכים... לא יודעת, אנחנו צריכים רופאים פתולוגיים, אתה תלך להתמחות פתולוגיה. זה לא יהיה. מצב כזה לא יהיה. אבל כן, חשוב מאוד לדעת איפה החוסרים הגדולים, כדי לכוון לשם את האנשים, למשל, באמצעות תמריצים, וכל מיני דרכים כאלה. מצב שבו יתאימו את, כלומר, איזה גורם חיצוני יבוא ויגיד למועמד לאיזה התמחות הוא צריך ללכת, זה לא יקרה, כי אנחנו פשוט לא בעולם כזה, וזה לא קיים בשום מקום בעולם.
כן, אז משרד הבריאות מתכוון לעשות את זה.
אבל מידע, שוב, מידע.
וההסתדרות הרפואית הולכת לתת פייט בעניין?
אני לא חושבת שבשלב הזה, כי באמת קשה להתנגד לדבר כל כך פשוט כמו, קודם כל זה תקנות, שהשר יכול לחתום עליהם והוא אכן חתם עליהם, זה לא איזה חקיקה ראשית או משהו כזה שאפשר לתת פה פייט. הם כן התנגדו להעביר את זה, אבל עכשיו אני לא חושבת, לא נראה לי שהם עומדים לתת פה פייט.
כן. אגב, מה זה העניין הזה של התכנון? במסגרת התכנון של מערכת הבריאות ל-5, 10, 20 שנה קדימה, חלק מהפרמטרים זה גם כמה רופאים אנחנו צריכים בכל התמחות. אוקיי, ונניח שמשרד הבריאות מגיע למסקנה שצריך X ברפואת אור ו-X ברפואה פנימית, אז מה, אז הוא צריך לייצר את מערך התמריצים, הוא צריך לייצר גם את מקומות ההכשרה שלהם?
נכון, הוא צריך לייצר את זה, הוא צריך לייצר תקציבים למשל, יש מדינות שהתקציב הוא בכלל חיצוני. היום בישראל מי שקובע איפה יפתחו מקומות התמחות, זה בית החולים עצמו, בתי החולים עצמם. ולפעמים יש כל מיני קומבינות כאלה שיש את התקנים, כסף שהם מקבלים מהמדינה, אבל הם פותחים עוד תקנים מכסף חיצוני, מקרנות המחקר שלהם, מהתאגידים שלהם, ואז נגיד לבית חולים שהוא יותר מבוסס, יש יותר יש פה המון המון אי סדר ומין כזה כל בית חולים לעצמו. יכול להיות שתכנון מרכזי גם יביא איזושהי שיטה אחרת של תקצוב, אולי תקצוב בעצם חיצוני לכל הדבר הזה. אני לא יודעת לאיזה נתיב ילכו, אבל תכנון ברור שצריך להיות פה.
ותגידי, ואם היית שואלת את המתמחים בעצמם, האם הם היו רוצים מערכת שקופה יותר, ברורה יותר, מסודרת יותר ונשלטת יותר על משרד הבריאות, הם היו בוחרים בזה או שהם יגידו את האמת? אנחנו יודעים להסתדר בתוך הכאוס הזה, תעזבי אותך מהסדר שאת רוצה לעשות פה.
זה תלוי מי, זה תלוי מי. כמובן שמי שהיום מקושר, והוא, אני יודעת, הוא בוגר הארץ, והוא יצא לו לעשות סטאז' במחלקה שהוא גם רוצה להתמחות בה, זה פחות משנה לו. אבל בן אדם, אבל ככה, אם אנחנו מדברים על צדק לכולם, ברור שזה מצב יותר צודק, שאני חושבת שרוב המתמחים יעדיפו לדעת, פשוט לדעת מה... מה האפשרויות שעומדות בפניהם, מה הם צריכים, הם גם לפעמים, הם ככה ידעו גם יותר טוב מה הסיכוי שלהם בכלל, כי יש מדינות שאתה יודע בעצם כמה מועמדים יש מולך, מה הציונים שנגיד בשנה שעברה היו צריכים בשביל להתקבל, מה היו הקריטריונים, אין היום קריטריונים ברורים, אין שום דבר.
אוקיי, רוני, אז צריכי לעקוב אחר ההתקדמות של הדבר הזה, ולראות שזה באמת עובד, ושבאמת מישהו סוף סוף סולח את הקובץ עם הנתונים, נשמע לי כמו הדבר הכי פשוט בעולם לעשות.
רק נגיד שכל, ברקע של כל הדבר הזה, זה באמת האתגרי העתיד, בעיקר הרפורמת יציב שעומדת לגרום למחסור ברופאים בישראל, לצד העלייה בצרכים, העלייה בתוחלת החיים בישראל.
הריבוי הטבעי הלא נורמלי
שיש בישראל. הריבוי הטבעי כמובן, וכל הדברים האלה מאלצים את המדינה להתחיל ולפעול לכיוון של תכנון הרבה יותר מסודר.
כן, תכנון לא תחום שבו ישראל מצטיינת, אבל בסדר, התחלה טובה. רוני לינדר, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה רבה לדן ברומר ושני אבירם שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.